הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. בהגשת יואל חשין.
שלום לכל המאזינים שלנו ולכל הצופים שלנו, אנחנו נמצאים בעוד פרק של כלכלה מבראשית, עושים ריסטארט לציונות. הסיבה שאני חושב שחשוב לעשות ריסטארט לציונות הוא בין היתר, משהו שאני חוזר עליו בצורות שונות, אנחנו יודעים את האמירה שבאין חזון ייפרא עם, וההרגשה היא שמשהו בחזון של הפרויקט הציוני עוד לא נשלם, עוד לא תם, צריך לשפץ, צריך לדייק. ואני מדבר על חזון לפחות בפלח מסוים של האוכלוסייה, כי יש שבטים בחברה הישראלית שיש להם חזון מאוד ברור, השבט הציוני דתי, השבט החרדי, ואילו השבט הליברלי, שהוא השבט שבסופו של דבר אנחנו הצאצאים של אבות הציונות, מוצאים את עצמנו בלי חזון מספיק איכותי ומספיק חזק כדי לנוע הלאה. ואני מצאתי לאורך החודשים והשנים האחרונות שהרבה מאוד תשובות להיעדר חזון הזה אנחנו יכולים למצוא בתנ"ך. הבעיה היא שאני חילוני, אני לא מתכוון ולא נראה לי שאני אחזור בתשובה אי פעם, אני חי חיים שאני שלם איתם, ועם זאת אני מתייחס מאוד ברצינות למקורות היהדות ולהלכה היהודית ולמסורת היהודית, ו ככל שהעמקתי בזה לאחרונה, ההרגשה הייתה של בדידות. תגיד, מה, אתה חוזר בתשובה? מה זה הדבר הזה? עד שמצאתי את ארן יומן. וברגע שמצאתי את ארן יומן, שזה האורח שלנו כאן, הרגשתי פחות לבד. פתאום אתה רואה בן אדם שמדבר את השפה שלך, על אותו תדר מחשבה, וזה קצת הרגיש לי את מה שהרגשתי לפני 15 שנה שהתחלנו להתפתח בעולמות האימפקט. היום כולם מדברים אימפקט, הרוב מדבר אימפקט בעולם העסקים, אז אף אחד לא דיבר, ואני מרגיש שאנחנו נמצאים במקום דומה. לא יותר, מה אתה חושב? איפה אתה חושב שאנחנו עומדים? כמה אנחנו לבד, אתה ואני? בוא נשאל אותך ככה.
אני תמיד שואל את אשתי אותה שאלה.
אוקיי.
כמה אנחנו לבד? ואז ארבע הבנים שלנו באים וקופצים עלינו, ואז אנחנו מבינים, אנחנו לא לבד, ובעצם לבד זה תפיסה בתוך הראש שלנו, כל אחד מאיתנו. חביבי, אתה לא לבד. אתה חלק מה הקהילה הממלכתית במדינת ישראל, שלפי כל סקר, אתה שני שליש מהעם הזה, עם הישגים אדירים, אתה חיית את השפה התנכית, אתה הקמת מדינה לתפארת, אתה קיבצת את הגלויות, אתה הפכת את היהודי מחלש לחזק, אתה לא לבד, אתה לא חלש, ואם כבר, אתה יודע, זרקת הרבה מילים שם בפתיח שלך, ואני רוצה להתייחס לחלק מהם, ובעיקר המונח הזה שבט. אנחנו לא עם של שבטים, אנחנו חייבים לזרוק את השפה הזאת, אנחנו עם של קהילות. אני עובד במדינות מתפתחות, איפה שיש באמת שבטים, וברואנדה למשל, איפה שבנינו בית חולים, שבטים הורגים אחד את השני, קהילות בונות יחד. אנחנו חיים בעם שגם לפי ההגדרה של הנשיא שלקחת, אוקיי? אתה לפעמים יכול להתחיל את היום שלך במרכאות בשבט אחד, בצהריים להיות בשבט אחר, ובערב לחגוג עם שבט שלישי. אין דבר כזה. Okay? מה שקורה, ולכן זה לא שבטים, הם לא שבטים. תסתכל מדינות שבטיות, תיקח לבנון שכולם כאן מכירים. מה קורה במדינה שבטית? יש חלוקה של משאבי המדינה לפי איזשהו מפתח מסוים. שם בעצם מטמינים את הפצצה המתקתקת. אחרי דור, המפתח הדמוגרפי הזה משתנה, כי מה לעשות? הוא הביא יותר ילדים ממנו, היא ילדה יותר ממנה, ואז באים הדור אחר כך, והם שנייה רגע, החלוקה שעשו לפני 25-30 שנה כבר לא מתאימה לנו היום, וככה זה מתפוצץ. ראינו את זה מול עינינו, אסור לנו ליפול לתוך אותה טעות, לתוך אותו בור. אנחנו לא עם של שבטים, אנחנו עם של קהילות, אחיות אחד ליד השנייה, המתחתנות אחד עם השנייה. לפעמים גם בן אדם אחד, אותו בן אדם עובר מקהילה לקהילה, וזה היופי שלנו, ובמשך ההיסטוריה, 70 פנים לתורה, כל זה, זה כל שם, אז אנחנו לא עם של שבטים, אנחנו עם של קהילות, והקהילה הממלכתית, נכון להיום, עדיין הקהילה הגדולה ביותר, ואם מותר לי להגיד גם, אתה יודע, יש אלו שאומר, אבל הדמוגרפיה, בוא תסתכל, הם מביאים 10 ילדים, אנחנו 3-4, שגם 3-4 זה די מרשים במונחים של העולם הליברלי.
עובדת איתי חסידת גור, שהתחילה לעבוד איתי, היו לה רק 6 ילדים, והתביישה לספר לי כמה ילדים יש לה, שתבין, עכשיו, יש לה עוד ילדים עכשיו, אבל זה הרמה.
אבל תסתכל, יש שני דברים שצריך להגיד, אחד, אל תסתכל על כמה ילדים היא הביאה לעולם, תסתכל על מה קורה לילדים האלה, כמה מהם מסיימים את י' ב' באותו אורך חיים, זה אחד, שתיים, תחזור אחורה בהיסטוריה, תגיד, אם כל תנועת ההשכלה, אם זה היה במזרח אירופה, אם במערב אירופה, או אם אלו שהגיעו עם האליונס לצפון אפריקה. אם הם היו עובדים לפי השיטה של להם יש יותר אנשים היום, אז בואו נוותר. כן? איפה היינו היום? לא היינו עכשיו חיים במדינה שהיא מדינה חזקה ועשירה, שלפי כל מדד בינלאומי מצליחה מעל ומעבר, the off the charts מה שנקרא. כן. הם באו, הם אמרו, יש לנו רעיון טוב, יש לנו רעיון חזק, הם שכנעו אנשים, הם הלכו מכפר לכפר, ממלח למלח, מהרת על יהוד להרת על יהוד, משתתל לשתתל, שכנעו אנשים, ובסוף הצליחו, ובזכות העבודה המטורפת שלהם, אנחנו כאן היום, ולכן אסור לנו לדבר על דמוקרטיה, גרפיה, ואולי דבר אחרון שאני אוסיף, לא תמיד האלה שמביאים את הכי הרבה ילדים לעולם, מביאים את הרעיונות הכי סוחפים והכי חשובים לעולם. ולכן...
בוא רגע למען קהל המאזינים שלנו, אולי רגע נעשה איזה wrapping up בעצם של מי אתה, טרי ניומן, אתה נולדת באנגליה, אתה כמוני איש עסקים שעושה השקעות בתחומים שונים, ואתה לאחרונה, אתה ואני חלקנו את החוויה הזאת של להוציא ספר, ככה אני, תמכנו אחד בשני. קודם כל, איך החוויה של להוציא ספר? זה הספר הראשון שלך?
כן, אז קודם כל אתה כבר אחרי, אני בחודש שיעי, אני עוד לא, זה כאילו מוכן, והוא בועד, ואני מרגיש את זה בבטן, ואני הולך ככה, ואגב כואב, ועכשיו מתחיל להתחמם בחוץ, כן, אתה יודע, חודש
כן, שיהיה, כן, ברור,
מה יוני יולי, והספר עתיד לצאת לאור בספטמבר, לקראת החגים, אני גם חייב לציין רוני סופר, שעזר לי עם כתיבת הספר,
ומי העורך זה?
שי פירון. ידיעות, זה המול. תקשיב, זה יותר קשה מכל דבר שדמיינתי, מכל עסקה שעשיתי, מכל חברה שניהלתי. זה לקחת בעצם את כל כולך, ולהכניס את זה, לדחוף 200-300 עמודים, בתקווה שזה, אתה יודע, כמו ילד, אתה לא יודע איך התינוק יצא, ואתה לא יודע איך הוא ייראה, ואתה רוצה שהוא יצא חזק ובריא ויפה, ושאנשים יסתכלו עליו ויגידו, איזה ילד הבאת. האמת, אני מרגיש שלם איתו, אבל גם, אתה יודע, אנחנו בשלב של עריכה לשונית עכשיו, אז גם זה, אני עדיין לא, זה עוד מתבשל, ואנחנו בשלב של התרגשות, אבל התרגשות זהירה.
כן. אולי אנחנו צריכים לסבול כדי לזדהות עם אנשים שלנו, שכשהן יולדות הן באמת סובלות בעקבות החטא של חווה בגן עדן, אז אולי... אלו, בעצם אנחנו בזעת הפנו נאכל לחם. גם אנחנו יש לנו את ה...
נכון.
בגלל זה סבלת בכתיבה, בעצם.
לגמרי.
אבל נהנית גם מאוד, נכון?
התחלתי לדבר על הרעיונות האלה לפני 7-8 שנים. אנשים הסתכלו עליי, ובעיקר אמרו, טוב, זה כנראה בגלל המבטא. כנראה אתה מתגעגע לאנגליה, כנראה הקהילה, חביבי, עוד לא, כנראה עדיין עולה חדש, מה שנקרא, כן? ועוד לא התאקלמת, אתה כן, עדיין, כן, זהות זה פחות חשוב לי, יש לנו, אנחנו מסודרים, לא צריך, אנחנו כבר, הישראליות החליפה את היהדות וכל ה... וניסיתי איכשהו להסביר כל הזמן, זה צריך למסגר את הישראליות כקומה נוספת על היהדות, לא כמרד נגד היהדות, אלא כהמשכיותה פה במולדת ההיסטורית. עכשיו, בגדול, אתה יודע, אם אתה מסתכל היסטורית, מאז המאה ה-19 התפתחו שני מרכזים של, של יהדות בעולם, אחד כאן, והמרכז השני בארצות הברית, שביחד אנחנו מעל 90% מהעם היהודי. עכשיו, אם היית מסתכל לפני 70 שנה, אתה אומר, וואלה, 5 מיליון יהודים שם, ופה איזה, אתה יודע, 700,000-800,000 מטורפים שרוצים לבוא לחול וחולרה, כי לא, כן?
היום זה... עצמי מטורפים.
היום, כאילו, בוא, תסתכל, זה יתהפך, ואני חושב ש... אני, לא רק אני חושב, פה כנראה העתיד של העם היהודי, ולכן אנחנו צריכים לקחת, אנחנו לא יכולים להיות במרד, אנחנו צריכים לחבק, אנחנו צריכים להיות בדור, אם היה דור של המרד, אנחנו בזכות... בזכות בעצם השחרור מהתפיסה הגלותית, אנחנו יכולים עכשיו לחזור לאותם מקורות עכשיו בעידן של החיבורים. וזה בעצם זכות שקיבלנו מאלה שהקימו את המבנה סביבנו. Okay. אני לא בא ואני לא מבקר את ברדצ'בסקי ואת קצנלסן וגורד. הם היו צריכים לעשות מה שהם היו צריכים לעשות. אתה יודע, אני חושב שאני מצטט בספר... ההספד של קצנלסן לביאליק, ב-34.
כן.
והוא אומר, אנחנו בעידן, תזכור, זה 30, אז 14 שנה לפני קום המדינה. הוא אומר, אנחנו פה בשלב של הבנייה, לבנה מזיעים, צרכים ראשוניים, וזכינו שבדור שלנו, היה אחד שראה 3 דורות קדימה, והבין שאחרי שסיימנו את המלאכה של בניית הקיר, כן, נצטרך לשבת על כיסא, שיהיה שולחן, שיהיה שטיח, והוא התעסק בזה. ואני חושב, במובן מסוים, הגענו לשלב הזה, גם אחרי השיבה באוקטובר, בבור, יש לנו עדיין C של F-35, יש לנו כלכלה חזקה, למרות כל הניסיונות, ומדינה חזקה, ועם חזק, ועברנו 10 מיליון אזרחים, והזכות שלנו זה בעצם לעבור לשלב הבא, אנחנו עכשיו אומרים, טוב, סיימנו בניית החומה החיצוני, ועכשיו אנחנו בעצמנו רוצים להיות מעצבי פנים של המדינה שלנו, וזה בגדול מתחלק לשלושה דברים, זה איך אנחנו חוגגים האירועים החשובים ביותר בחיינו, אם זה החתונה, אם זה בת מצווה, אם זה ברית, הלוויות, כל הדבר הזה, מה שנראה, טקסי חיים. האבן השנייה זה חג ומועד, בעצם לוח השנה, שאנחנו גם נוכל להגיד איך יהיה השבת שלנו, איך אנחנו עושים את המנוחה שלנו, איך פסח, ועכשיו עשינו פסח, אתה יודע, 84% של היהודים הישראלים עושים אותם 3 דברים בפסח, הם מפגש משפחתי, ארוחה עם מצה ומרור, וקוראים איזשהו סיפור של יציאת מצרים. המעבר הזה מעבדות לחירות. זה החג הכי יהודי ישראלי שיש. עכשיו כל אחד בדרך שלו, שאלה אם בבילוי יצאנו ממצרים, או להגדה הקיבוצית, אבל בגדול 3 הדברים, אז חג ומועד, זה האבן השנייה, והאבן השלישית, זה ארון הספרים היהודי ישראלי, שבעצם מתחיל בתנך, וממשיך עד ל, אתה יודע, תנך, משנה, גמרא, פילוסופיה, ימי ביניים, משכילים וכולי, עד לחוקי יסוד, עד לאריק איינשטיין, ועד לבתקווה, החוקה שאתה יודע, תכתב במהרה בימינו, מה שנקרא.
אתה אמרת הרבה מאוד דברים, ואני רוצה להתייחס ולאתגר אותך בכמה נקודות שנראות לי פה מאוד מעניינות סביב הדבר הזה. קודם כל, חשוב להדגיש, אני לא יודע אם הדברים האלה היו מספיק ברורים עבור המאזינים, אבל בספר שלך אתה כותב באופן מאוד אלוקוונטי ובביטחון עצמי ונחישות, ואומר שהיהדות היא שלנו לא פחות מאשר של קבוצות אוכלוסייה אחרות, שדתיים למשל וחרדים, ואתה אומר אבל משהו נוסף, אתה אומר שמי שישלוט ביהדות, הוא זה שישלוט בחיים שלנו, ואתה בעצם משנה את הפרדיגמה. פעם אמרנו, מי שישלוט בדמוקרטיה ישלוט בחיים, עכשיו אתה אומר לא. מי שישלוט ביהדות הוא ישלוט בחיים, ובעניין הזה אני רוצה להגיד 2 דברים. א', מה זה שליטה ביהדות? מה אתה מצפה שמעתה ואילך יקרה כדי שנוכל לבוא ולהגיד שהמחנה הדמוקרטי-ליברלי מרגיש בעלות על היהדות לא פחות מאשר אחרים, זה דבר אחד. דבר שני, אני מאמין בלב שלם שכוונותיך לבנות חברה, קהילה, כמו שאמרת, של שיתופיות, של יהדות משותפת מצד אחד, אבל רבת פנים מצד שני, ואתה נגד לעומתיות, אבל מצד שני יש היבטים שאתה כן אומר, יש אותנו, למשל, בינה, שאתה יושב ראש המועצה הציבורית של בינה אולי, כדאי להתייחס ואולי תוסיף על זה כמה מילים אחרי כן, אבל כן בעצם יש היבט של לעומתיות. יש לכם את הדרך שלכם לקיים את היהדות, יש לי את הדרך שלי, לא פחות יהודית, אבל היא הדרך שלי. וליד בית חבד, אני רוצה, בהודו, אני רוצה שיהיה לי בית בינה, הבית ליהדות ישראלית.
בסדר, הבנתי את הטענה. אני מסתכל על זה אחרת. אני לא מסתכל על זה, לכם יש ולנו יש. עכשיו, אנחנו הרוב. בואו קודם כל נבין את זה. אנחנו הרוב. המקום היחיד שאני מכיר בעולם, בו הרוב מגדיר את עצמו בהתייחס למיעוט, זה כאן. זה לא נורמלי. ואני חושב שחלק מזה, זה בא מההצלחה האדירה, של המפעל הציוני, ולכן אני חושב שנגעת בליבת הנושא. שם הספר זה המאה היהודית, כי בגדול אני טוען שעברנו מהמאה הישראלית, בה ראינו את הישראליזציה של היהדות, כלומר יכולתי להיות בעד ישראל או נגד ישראל, אבל תנועה שולית שהתחילה במאה ה-19 השתלטה לעולם היהודי, ספרו של פרופסור יוסי שיין, מאוד ממליץ. לעכשיו,
של זה בעצם על בסיס הספר שלו, אתה קורא לזה המאה היהודית. הוא היה לו את המאה הישראלית שהוא כתב את הספר, אבל...
זה תגוב, זה כן, הביקורת, בסדר. ואני מקבל את הטענה שלו, דרך אגב, אבל אני חושב שמשם, בזכות ההצלחות של המאה הישראלית, שמינינו אותם בתחילת הפרק, אנחנו עברנו למאה היהודית, בה אנחנו רואים את היהודיזציה של ישראל. והקהילה הממלכתית כאן עדיין חיה את המאה הישראלית, היא עוד לא קלטה את הדבר הזה, והיא פעם האידיאולוגיה היה לדבר עברית, זאת הייתה אידיאולוגיה, כאילו היה יידיש והיה עברית, היום לדבר עברית, כאילו כל אחד, זה כמו ילד צרפתי שמדבר צרפתית, אין כבר מין, אין את הדבר האידיאולוגי מאחורי, ולכן זאת ההצלחה אדירה, אבל ברגע שאתה מצליח, זה כמו בעולם העסקים, הצלחת, אתה לא יושב, אתה יודע, החיים זה מדרגות נעות לכיוון מטה. אם אתה לא מטפס, אתה יורד. ולכן השלב הבא זה בעצם עכשיו ליטול אחרי, ואתה דיברת עכשיו לקחת את היהדות חזרה או משהו ממשפט. אני לא מסתכל על זה ככה.
אוקיי.
אני מסתכל על זה, יש שלושה דברים שצריכים לעשות. אחד, הקהילה הממלכתית צריכה להפנים שמאה אידיאולוגית שהתחרו במאה ה-18 ו-19 על איך לחיות כיהודי בעולם המודרני, אוקיי? היא המוצלחת ביותר, ולכן יש מדינת ישראל, אבל מההצלחה שלה היא הפכה להיות שקופה. היא עכשיו, היא לא מבינה, וזה כמו חמצן, ברגע, אתה לא מודע לזה שיש חמצן פה, עד שאין חמצן, ואז תאמין לי, אתה תדע שיש חמצן. אותו דבר, אז הצלחנו.
אני חושב שמה שקרה זה שאם פרוץ מהפכת ההשכלה, בעצם העולם, כמו גם העולם היהודי, נחלק לשניים. לאלה שמאמינים באלוהים, ואלה שלא מאמינים באלוהים. ואלה שלא מאמינים באלוהים, שקמה המדינה, פנו לחברה החרדית והדתית, אמרו, בסדר, היהדות היא שלכם. אנחנו לא מאמינים באלוהים. אז בבקשה.
אני לא חושב, אני חושב שזה יתחלק לארבע. אוקיי. שמהארבע, וגדול, אם אתה עושה שתיים על שתיים, כמו בעולם העסקים, כן? יש לך אלה שרצו להישאר עם המונופול הלכתי, ואלה רצו לשבור את המונופול הלכתי, ויש את אלה שרצו להישאר עם הגויים, ואלה שרצו להיפרד מהגויים. אז נגיד, העולם החרדי לא רצו לשבור, רצו להישאר במונופול הלכתי, ורצו גם להיות נפרד מהגויים. זה החרדיות, כן? הרפורמים רצו לשבור את המונופול הלכתי, אבל להישאר עם הגויים, זה הרפורמים, כן?
אוקיי.
Okay. כן, יש את האורתודוקסיה המודרנית שרצה להישאר במונופול הלכתי, אוקיי? אבל להישאר עם הגויים, כן? והתגובה הכי מעניינת זה שאמרה, אנחנו שוברים את המונופול הלכתי, אבל אנחנו גם לא רוצים להיות עם הגויים. אנחנו רוצים להיות, וזה בעצם, זאת הייתה ריבונות יהודית. ואז הם התחרו ארבעתם, ולא היה ברור מי ינצח. 150 שנה אחר כך, מה בעצם מעניין? וידך היה גם את התגובה המסורתית יותר מהעולם, ממדינות ערב, אבל אז הם היו פחות מי, לא, הרבה לא, לא, לא יודעים את זה, אבל נתונים, ב-1880, אתה יודע איזה אחוז מהעם היהודי היה גר באירופה?
לא.
90%.
מדהים.
כן? 89% באירופה, 3% בארצות הברית, ו8% מדהים. בצפון אפריקה. כאילו זה, בגלל השואה, ובמדינת ישראל אנחנו 50-50, בגלל שרוב יהדות ארצות ערב הגיע לכאן, כשרוב יהדות אשכנז הלך לארצות הברית. בסדר? עכשיו, אבל חזרה לנקודה העיקר. אז עכשיו אנחנו במאה היהודית.
טוב, רק שני אחת. עדיין יש את עניין האמונה. יבוא אליך ליבוביץ' ויגיד לך, תקשיב, אתה מקיים את הפרקטיקה, את ההלכה היהודית, כן או לא. אתה מקיים את הפרקטיקה על הכיפק, אתה לא מקיים...
לא, זה דווקא, זה מאוד מה...
זה קודם כל מראה למה החילונים ויתרו והעניקו לדתיים את היהדות. כי היהדות הייתה שלהם, כי היהדות הייתה...
לא נכון, האם תרגמו את היהדות?
מי זה תרגם את היהדות?
היהדות הריבונית, היא לא זרקה את היהדות. היא אמרה עכשיו שבת, מתחילה ב-001, ומסתיימת ב-23.59. במקום בשקיעה, והיא לא זרקה, הנשיא זה כבר לא ראש הסנהדרין, זה הנשיא, היא לקחה את המילים, היא לקחה את הבקבוק עם המילים, שפכה את היין ומילה את הבקבוק מחדש. היא לא ויתרה על היהדות. בן גוריון, אוקיי, פה ופה צריך להגיד, הוא האמין, ופה זה מתחבר למה שאמרת, הוא האמין שהשולט בסיפור הישראלי בסוף ישלוט בסיפור היהודי. הוא באמת האמין ככה בהתחלה. כן? ולכן למשל הוא הלך על חוק השבות, כי הוא אמר, זה הכרטיס הכניסה באמת לעם היהודי, זה הדלת הראשית, והוא אמר שהם התעסקו עם גיור, זה לא מעניין, בסדר? Mm-hmm. אז מתברע אתה, וכנראה הוא גם, בשנות ה-50, הבין שהוא טעה פה. אבל זה היה כבר מאוחר מדי, כי מה שקורה בלידה, קורה בלידה ואי אפשר להחזיר את זה אחורה. מה שמתברר אתה, שזה לא השולט בסיפור הישראלי ישלוט בסיפור היהודי, אלא ההפך. השולט בסיפור היהודי הוא זה שישלוט בסיפור הישראלי. כן. ודרך אגב, זה די הגיוני אם אתה מסתכל על זה, שהיהדות היא בעצם מפעל של מעל 3,000 שנה. והישראליות לכן חייבת להבין שהיא פרק חשוב מאוד, וההמשך הטבעי של היהדות, זה המאבק הגדול שקורה עכשיו. מה ההמשך הטבעי של היהדות? האם זה הישראליות, בשפה העברית, במולדת ההיסטורית, עם כל... אתה יודע, אני אקח דוגמה של הרמב״ם. אוקיי? יש שתי דרכים להמשיך את דרכו של הרמב״ם. דרך אחד, זה להגיד, הוא בעצם האמין שכדור הארץ, בלב היקום, במרכז היקום, יש 10 מעגלים, הוא לקח את זה מאריסטו, והוא התאים את כל הפירוש שלו לתורה, לכל הדבר הזה, ומה המשמעות של לדעת אלוהים, אתה לא מאמין באלוהים, אתה יודע אלוהים, הוא הפריד בין הדעת ולהאמין. כן? עכשיו, האם הדרך להמשיך את הרמב״ם, זה להמשיך להאמין שכדור הארץ באמצע היקום, כמו שהרמב״ם האמין, או אם הדרך להמשיך את דרכו של הרמב״ם, זה להגיד, אני לוקח את המדע הכי מתקדם של הדור הזה, ומשלב את זה עם המסורת.
רגע, שנייה, אבל ההלכה, תשמע, זה בעצם האורתודוקסים, היה להם כעס כלפי הרפורמים, בזה שהם הרשו לעצמם לשנות את ההלכה. יש משהו בהלכה שיש בו יסוד ריג'יד, כן? כמו אתה מכיר את הספר של גידי גרינשטיין, פלקסיג'ידיטי, שילוב בין גמישות...
אבל פה, מה אנחנו עשינו? דיברנו על התרגום. חביבי, יש לך הלכה, יש לך גם חטא. לך למערכת המשפט הישראלית, יש לך הלכות.
כן, אבל זה לא הלכה של המשפט העברי, זה לא הלכה יהודית, זה הלכה ישראלית, ששאבה את כוחה מהמשפט האנגלו-אמריקאי, לא מהמשפט העברי.
לא, גם מפה וגם משם, ודרך הרבה מהמשפט הבריטי, שבא, כן, ואוטומני, גם בא מהמשפט העברי, המקור שלהם משם.
זה גם נכון, כן.
אבל זה כל המפעל, זה כל המפעל הציוני, התרגום הזה, אז יש עדיין הלכה, ובוא, תסתכל, מה זה בעצם הדיון הלכה, מה היה שולחן הערוך? היה החוקה עבור העם היהודי במאה ה-16. מה היה המשנה? זה היה החוקה של העם היהודי במאה השני אחרי, מה היה עשרת הדיברות? זאת הייתה החוקה, כאילו, במשך ההיסטוריה היהודים כתבו חוקות, כן? שהחזיקו בעצם, הם הגדירו מהיו הסטנדרט בתקופה מסוימת, והפכו להיות קרש הקפצה עבור הדורות הבאים להתבקר ולריב ולעדכן, ואם מותר לכתוב תורה שבעל פה או עשו, ואז כתבו, ואז המשיכו, ואז בשולחן הערוך, הם החליטו לעשות עוד פעם, ומה שדרך אגב מאוד מעניין בכל הדוגמאות האלה, גם שם זה קרה בשלבים, והיו התאמות בין אשכנזים ובין... בין מזרחים, אם אתה לוקח את הדוגמה של השולחן הארוך, כן? אשכנזי, היה הרב איסלי שחשב שהוא יכתוב משהו דומה, ראה מה שרב קארו עשה, אמר וואלה זה כל כך טוב, הוא עשה זה כל... אני פשוט עושה כמה התאמות, כלומר, כל מה שאנחנו עוברים עכשיו עם כתיבת החוקה הישראלית בשלבים, עם התאמות, בו, זה לא משהו חדש. אנחנו ממשיכים מסורת יהודית ארוכת שנים, אנחנו פשוט לא מבינים לזה, לא מבינים לזה, אני חושב שזאת הבעיה חזרה ל... אנחנו לא מבינים שאנחנו בעצם חיים את הדבר הזה, כי לא מסגרו לנו את זה, ובספר, מה שאני מנסה לעשות זה למסגר את החוויה הישראלית, כדי שהישראלי הממוצע יבין שהוא בעצם ממשיך את הסיפור היהודי.
אבל איך הוא יבין את זה? זה מה שאני עדיין...
קודם כל שהוא יקנה את הספר. כן, אבל... בוא ניקח את הדוגמה של פסח, עכשיו 84% של היהודים הישראלים עכשיו עשו את זה, בוא ניקח את כל התקופה עכשיו, יש לך פסח שכל הסיפור של עבדות לחירות, בהמשך השבוע יש לנו את יום השואה, שבעצם מלמד אותנו המחיר ששילמנו על הידי ריבונות, שבוע אחרי זה יש לנו יום הזיכרון, כן, חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, שזה מזכיר לנו המחיר שאנחנו משלמים עבור הריבונות. היום אחרי זה, יום העצמאות, תראה, אנחנו יצרנו כאן חודש, זה כאילו די דומה למה שקורה בתשרי. חודש ימים של חגים שמלמדים, ואנחנו חווים את זה, זה העניין.
אבל אתה... מה יהודי בזה? מהו האלמנט היהודי בזה ש... אתה דיברת על אריק איינשטיין, דיברת על ברדיצ'בסקי, דיברת על ברל כצנלסון, יבוא לך יהודי חרדי,
אתה יודע,
יבוא לך לבוביץ' יגיד מה, מה לאלה וליהדות.
אז בואו נעשה את זה, בואו. תלך למישהו, תבחר איזושהי מדינה בעולם, תבחר.
קוויבק.
קוויבק.
לא, קוויבק זה עיר, אוסטרליה.
לך לאוסטרליה, ותגיד למישהו, תקשיב.
לא, זה בקנדה.
איפה ש... קוויבק זה בקנדה, לך, בסדר, אין בעיה. בואו, נסענו עד לאוסטרליה.
אתה יודע שהיינו אומרים לחיות בקנדה בעצם, אתה מכיר את הסיפור, כן.
בואו, נעשה את זה.
תדלג על בדיחות סבא.
כן, בדיוק. לך לאוסטרליה, ותגיד למישהו, תקשיב, 84% מהעם שלי עכשיו ישב מסביב שולחן, קרא בשפה, בשפה העברית של התנך, את הסיפור של יציאת מצרים, אכל אותו אוכל שסבא רבא 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 שלנו אכל, אכל את המרו הזה והרגיש מה סבא רבא 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 וסבתא רבא רבא עברה, כן? זה לא יהודי? ותגיד לו, ושבוע אחרי זה הוא הולך לעמוד דום ולעבור מה כל היהודים עברו בשואה, זה לא יהודי? והוא יעשה את זה גם בעברית, במולדת התנכית, זה לא עברי? ושבוע אחרי זה הוא יעמוד דום על יד קברים של חיילים יהודים שכל השפה של צהל זה מבוסס על שפת התנך וכל השבטים שם זה יותר עם ישראל מאשר רק שבט יהודה, זה לא יהודי? ואז הוא יחגוג את יום העצמאות של המדינה היהודית כשהוא יקרא מגילת העצמאות שידבר על מדינה יהודית, ואתה שואל אותי מה יהודי בזה?
כלומר, אתה אומר בעצם...
אתה עכשיו עושה, כאילו, בעיניי, אתה עושה אותה טעות, שאתה אומר, החרדי יגיד לך, אתה תגדיר את היהדות בהתייחסות למיעוט. אז מה אמר, כאילו, למה?
אני אגיד לך למה.
אתה, הוא חי במסגרת שלך, כן? דינה דמלכות הישראל, דינה. והוא חי במציאות הזאת, וגם כל חוק של העולם הדתי כאן, וגם המעמד של הרב הראשי כאן, זה תחת חוק של מדינת ישראל. אני אגיד, דינה דמלכות הישראל, דינה, והוא חי בתוך המסגרת הזאת, בדיוק כמו שבניו יורק החרדי, ובוא, הוא לא הסיפור, אני בשיא הרצינות עכשיו, הסיפור החרדי, אנשים אוהבים לדבר על זה, כי הוא לבוש אחר, כן, והוא נראה קצת אחר, אבל זה לא הסיפור הגדול, שזה, זה החתם סופה, מה החדש עשו מן התורה, בוא, תאמין לי, יש הרבה חידושים שם, וכל אחד עם הטלפון הקשר והלא קשר, זה, אתה יודע, הם לא מביאים תיאולוגיה חדשה, הם לא, אתה יודע, אפילו המילה תנך,
לא, אבל הם...
אתה יודע, שנייה רגע, תנך, אתה יודע מי הביא את התנך לתוך העם היהודי, מי בעצם הציל את התנך? זה אנחנו, אנחנו, בתוך הישיבות, אוקיי, הם למדו תלמוד, וקראו את התורה לפי פרשת השבוע, נח קצת בהפטרות, זה לא עניין אותם, התנועה הציונית, הקהילה הממלכתית, התשובה הרביעית הזאת, ואני גם רוצה להגיד עוד משהו מאוד חשוב בקשר, אני כבר לא משתמש במונח הזה חילוני, אני חושב שחילוני זה כבר מונח שכבר עבר זמנו, זה מונח של מרד נגד, שאני אומר כמו החרדי, אני חילוני כי אני לא קדוש, כן, להבדיל בין קודש לחול וכולי, וגם זה משהו שמאוד אירופאי, כל יהדות של מדינות הערב, הם עברו תהליך אחר לגמרי, והם הרבה יותר מסורתיים, ואני חושב שכבר היהדות הישראלית היא זה שיהפוך להיות מערכת ההפעלה של מדינת ישראל עבור הדורות הבאים, ובתוך שתי דורות אתה תראה, הרוב הממלכתי פה יגדיר את עצמו כיהודי ישראלי, יהיו יהודים ישראלים דתיים, יהיו יהודים ישראלים חרדים, אבל המיעוט יגדיר את עצמו בהתייחסות לרוב ולא ההפך.
האם אתה חושב שהיהדות החילונית, שאני גם נוטה להסכים איתך שחילוני זה מושג גרוע, אבל אותה, הקבוצה הזאת תרגיש בעלות על היהדות יותר אם הם התחברו למקורות, יותר מכפי שהתחברנו למקורות עד כה, בחינוך, במסגרת התרבות, פרשת שבוע, כל הדבר הזה?
אני חושב שהיהודים הישראלים מתחברים לתנך בזכות העובדה שבזכות התנך אנחנו כאן. אני לא, המונח הזה כאילו בעלות, אני לא, כאילו כל השפה הזאת זה שפה של מלחמה וקרבות. יש לאוהד של מכבי תל אביב בעלות על מכבי תל אביב? לא, אבל חשוב לו. כן? יש לאנגליה, יש לאנגלי בעלות על המגנה קארטה? זה לא, אין לו בעל, זה לא, אבל זה חלק ממישהו, הוא חי את זה, הוא נושם את זה, הוא ממשיך את זה, הוא מדבר את השפה. ככה היהודים הישראלים, אנחנו חיים את זה, ותקשיב, כשאתה פותח את הרדיו שלך על הבוקר, כן? ומשה פרץ מתחיל את, אני לא יודע באיזה שעה אתה קם, אני 5:30.
אני הולך לישון ב-5:30.
אז אני לוקח את הלפיד, בדיוק. כן? והוא מתחיל את הבוקר עם איזה תהילים, כן, או מודה, אני, בוא, זה כאילו חלק, זה עוטף אותך, גם אם אתה רוצה או לא רוצה, זאת החוויה שיצרנו כאן. זאת מערכת הפעלה של מדינת ישראל.
רגע, שנייה, אנחנו...
ושנייה רגע, וכל העניין הזה של... תקשיב, רוב הישראלים, אם הם מאמינים או לא מאמינים, אני לא חושב שזה חלק, יש הרבה יהודים שמאמינים באלוהים, כן? שלא חושבים שצריך להפריד 6 שעות בין בשר וחלב, או שתפקיד של האישה זה להיות יציע, כאילו צופה ביציע ולא על המגרש, אלא... אתה יודע, זה... אני לא חושב שהעניין של אמונה באלוהים ורוחניות זה קשור. זה עניין של שליטה, זה עניין של פוליטיקה, ואת זה אנחנו צריכים לשחרר קצת.
כן, אוקיי, אני לא, אני קיבלתי תשובה שהיא חלקית.
אוקיי, אז אני, אז תשאל עוד, אבל לא, אני לא, כי זה יושב לך.
כן, כן, ברור. אני חושב שמרגיש לי שלהלכה יש תפקיד דרמטי, חשוב ומשמעותי בעיצוב הזהות של היהודי. אתה יודע, זה בעצם כמו איזה עמוד שדרה של עם שמחזיק אותו לאורך ההיסטוריה. וחלק מהעקרונות הכי חזקים של היהדות, שיש משהו בהלכה שאסור לנו, אני זוכר שהרב בני לאו, האחיין, חיתן את דנה ואותי, היה לי איזה רעיון, אמרתי לו, תשמע, אולי כאן אני צריך להגיד את הדברים בצורה אחרת, הוא אומר, לא. אתה יכול לפרש את זה אחרת, אבל אם אתה מצטט את הטקסטים האלה כפי שאתה מצטט, אתה צריך לדעת שאתה מתחתן כמו שהתחתנו לפני 3,000 שנה. כלומר, יש משהו שבהלכה, הקבוע שבהלכה שיוצרת הרצף של הזהות הזאת, והחרדים, אני חושב, במסגרת הדיאלקטיקה ההיסטורית, יש חשיבות לפועלם בזה שהם אומרים לנו, יש פה הלכה, ואני חושב שבשלב מסוים נצטרך לצלול אל תוך ההלכה ולהתמודד איתה. והמצב הדברים שבו אתה תעצב את היהודי החדש, ככה שתוכל להזיז את ההלכה הצידה ולהגיד, ההלכה זה לא בכך היהדות, זה נראה לי יותר מדי...
אוקיי, בסדר.
כן.
יאללה, אני מנסה בול בפוני. לא בורח, בול, בול, בול בפוני. אתה אמרת, הקבוע בהלכה. זה כמו להגיד, הקרח הבוער. בוא, הקרח החם. מה השורש של ההלכה? ללכת. הוא לא קו, כל הרעיון של ההלכה, שההלכה הולכת, ולמשך כל ההיסטוריה, ההלכה הלכה, ולכן קוראים לזה הלכה, והיא הלכה לפי מה שרוב היהודים עשו, והרבנים התאימו את ההלכה, למה רוב היהודים עשו. אז עכשיו, זה נכון, יש קבוצה קטנה, שמתישהו במאה ה-18, בתגובה לאירוע ספציפי שקרה במזרח אירופה, אמר, חדש עשו מן התורה, ועשו משהו חדש לחלוטין דרך אגב, שעצרו, הם קיבעו את, את ההלכה של המאה ה-18, גם עד לרמה של הלבוש. זה חידוש לגמרי, וזה נגד כל תפיסת ההלכה. ואתה לך... מקבל את זה כמקוריות של ההלכה, ואני אומר שהם טועים, אוקיי? וזאת לא הלכה, אבל... אני אחיה איתם, אין לי באהבה, אין לי משהו נגדם, הרבה מהם חמודים, וחלק מזה משפחה, חברים, אבל אני
חלק
לא...
חלק מהחברים הכי טובים שלי.
כן, אבל אני לא אגדיר את עצמי בהתייחסות לקבוצה שעשו משהו שהוא מחוץ למסורת היהודית, ואז אני אגיד שמה שעשו שמחוץ לנורמה, זאת הנורמה.
לא, רגע, רגע, לא, שנייה רגע. אני רוצה רגע, דווקא אני חשבתי על זה הרבה בדרך לפה, ואני חושב שיש לחרדים... תרומה לא מבוטלת לזהות של הישראלי החדש שיהיה אחרי מותנו, דרך אגב. זה ייקח כמה דורות. אבל אם אני מבין נכון את המהלך החרדי, הרי לפני מהפכת השכלה לא היו חרדים. הם אומרים עכשיו, יש פה רוחות שמשתנות, יש תשוקה לשנות את ההלכה היהודית על ידי אנשים שמושפעים מהנצרות, כן? הנצרות עד כה היא זו שמשפעה מהיהדות, ופתאום עכשיו הם מושפעים מהנוצרים ופתאום נהיים חילוניים, ו... עד שלא נגיע לארץ ישראל, נחזור למקום שממנו היינו, לנו יש תפקיד, לשמור על ההלכה כמו שהיא, כי אנחנו לא סומכים על השינויים שנעשים פה, מחוץ למדינת ישראל. ולכן התפקיד שלהם היה לשמר את זה כמו שזה. ושנגיע לפה, נצלול פנימה לתוך ההלכה, ולדעתי הם השתחררו שנשנה, אבל לשנה מתוך ההלכה, ולא בזה שנזיז את ההלכה הצידה ונזרוק אותה.
ברור. אבל אני בוא, אני לא, ההלכה הולכת, והיא הולכת אחרי רוב הישראלים עושים, ואתה יודע, פעם לפי המסורת קיבלנו מלמעלה, משה מהר סיני, ואז לתקופת השופטים, ואז לתקופת הנביאים, והמלאכים, ואנשי כנסת הגדולה, ותקופת הרבנים, והיום אנחנו בעידן האינטרנט, ובעידן הדמוקרטי, ומי שיכתיב, זה העם.
איך אתה עושה עם ההלכה, תראה, לחדש את ההלכה, דווקא בגלל שהיא קפה כל כך הרבה שנים,
היא לא קפה.
לא, עם החרדים, מה שאתה אמרת מקודם. יש דברים כרגע בהלכה.
לא, זה קבוצה קטנה, בעולם היהודי, זה קבוצה, אתה לוקח קבוצה, שבכל העם היהודי הוא סדר גודל של 6-7%, ואתה אומר שזאת תהיה הלכה.
לא, אני חושב שאם החרדים...
מה פתאום?
ברוקלין ו...
כן, בערך, בארצות הברית הם בערך 6%, 5%.
אבל איך אתה...
ואתה אומר שזאת הנורמה, כי אתה לוקח... בעולם העסקי אתה לא היית עושה את זה. אתה, לדעתי, אפילו היית אומר, אני הולך אחרי ה-80. כן, חוק הפרטו, ואתה לא יודע לאיזושהי סיבה, אולי בגלל הרקע המשפחתי. אין לי מושג, אתה ננעל שההלכה שלהם זאת תהיה הלכה.
לא, אבל היא תצטרך לקבל התייחסות מאוד רצינית, מאוד משמעותית.
ולמה היא יותר מההלכה של הסרוגות, של הרב קוק, של הרב ריינס?
אני חושב שזה היה התפקיד שלהם. וזה התפקיד ההיסטורי שלהם, ואני חושב שהחרדים יפסיקו להיות חרדים ברגע שאנחנו נתייחס באותה הרצינות לטקסט היהודי. אתה עושה את זה כמוני. ההתייחסות הרצינית, שאתה ואני...
דרך אגב, אני מקווה מאוד שאתה צודק, אבל ההיסטוריה מלמדת ה... בדיוק את ההפך. הם רוצים את המונופול על הטקסטים היהודיים, ושאנחנו נהיה תינוק שנשבע.
לא, בסדר, אני לא מדבר על הכוחניות הפוליטית.
אז בוא תסתכל היסטורית. דיברנו על 4 תגובות בעולם אשכנז. יש את התגובה החמישית, בסדר? מה שמטורף ומעניין בעיני, שכל 4 תגובות האלה, עדיין 150 שנה אחר כך, כן? הרפורמים עוד חיים, המרכז שלהם בארצות הברית, יש מיליונים. החרדים עוד חיים, כן, למרות השואה, כן? ועמד גם פה וגם בחול. האורתודוקסיה המודרנית, גם בחול וגם פה עם הסוגות חי, והיהדות הריבונית עוד חיה ובועטת, כלומר, כל אחד רצה לנצח אחד השני, ואיזה פלא. ולא רק זה, גם בתהליך הזה התחברנו לכל אחינו ואחיותינו ממדינות ערב. כן? ואנחנו מייצרים כאן משהו מיוחד של החיבורים האלה של היהדות הישראלית. צריך לחגוג את זה, להסתכל קדימה ולייצר עתיד משותף שבו כל אחד יכול להסתכל במראה ולראות את עצמו, את עצמה בתוך הדבר הזה.
כן, אבל אתה אומר, 70 פנים לתורה, כל אחד יכול לפרש אותה בדרך שלו, ועם זאת צריך איזה קשר מאחד בין כולם. מה הדבר המאחד שתעשה ומה לא?
אני איתך. בקטע הזה, תקשיב, ראש ממשלת ישראל חייב להיות לא רק מנהיג ישראלי, הוא גם חייב להיות מנהיג יהודי, ובסופו של דבר הוא יהיה מנהיג יהודי ישראלי. אין ספק. אין ספק וזה, לכן אמרתי, מדינת ישראל היא קומה נוספת שנבנתה על הסיפור היהודי, ואנחנו זכינו לחיות בדור, שאנחנו עכשיו סיימנו את הבנייה, דיברנו על, כן, על, כן, עיצוב הפנים של מדינת ישראל במאה ה-21, במאה היהודית, תהיה היהדות הישראלית, ולכן נצטרך להתייחס לזה, א' ב' יהושע מתייחס לזה.
לא, א' ב' יהושע דרך אגב חושב שצריך להיות רק ישראלי. אם כבר הזכרת אותו.
לא, זה לא, לא, הוא חושב שהישראליות...
זה ממצא את הסיפור.
כן, אבל הישראליות כהמשך של היהדות. כן, לא כן, זה ההמשך של... ואני חושב שלטווח הארוך, אני חושב שמרכז... אנחנו כבר רואים, זה לא לטווח... מרכז העם היהודי היום, אין ספק, היום זה פה. וזה היופי של הדבר הזה. אתה הבאת את הדוגמה של... בית בינה. Okay, עכשיו אנחנו בפסח האחרון עשינו במזרח כמה בתי בינה. Mm-hmm. עכשיו יש הרבה יהודים...
היינו חלק מהתומכים שלה.
תודה רבה. תקשיב. הרבה יהודים ישראלים שמטיילים בחול, מגיע ליל הסדר, מגיע יום השואה, מגיע יום הזיכרון, מגיע יום שישי אפילו, והם רוצים להתחבר ליהדות שלהם, לישראליות שלהם. בסדר? עד עכשיו הייתה להם בעצם אופציה אחת, אופציה אחד, בית חבד, עכשיו אין לי שום דבר נגד בית חבד, אני משתמש בהם, אני חושב שהם עושים עבודה מדהימה, ואני באיפשהו מקום גם מעריך מאוד את היושר שלהם, שהם אומרים, זה מה שאני מאמין, יש לי דגל צהוב, יש לי כתר, כתוב משיח, ואני ארגון משיחי, אמריקאי, חסידי, ליבי בברוקלין, ואני יודע איך לדבר איתך.
קרובי משפחה שלי, אל תהיה.
לא, אני יודע, לא, אבל 770, בוא, כן, לא צריך, כן, זה הליבה שם, אוקיי? אבל אנחנו יודעים איך לדבר עברית, ואנחנו ציון וכו', בסדר? יש ביקוש לדבר כזה. אבל יש גם הרבה יהודים ישראלים שלא רוצים להתחבר דרך היהדות הישראלית, ולהם אנחנו חייבים לבנות תשתית, ובנינו את התשתית הזאת, והיא מתרחבת, ועכשיו בראשון לציון, וברמת גן, ובבר שבע, ובנגב המערבי, ובחיפה, ובתל אביב, וזה מתרחב, יש ביקוש לזה, וזה בעיניי, אתה רוצה לדבר על שובר שוויון, כשהקימו את המדינה, לא היה מקום בית, מרכז, לעשות את הדברים מחוץ לתנועת הקיבוצים. אוקיי? כי מחוץ לזה היה של המונופול ההלכתי, ואז הלכנו, אם אתה לא שם, אתה בסדר. זה אנחנו חייבים להקים הרשת הזאת של בתי בינה, בינה, בית יוצא נשמת האומה, רעיון של ביאליק, ואם נעשה את זה, אני מקבל, ואני מקווה מאוד שהחזון שלך נכון, שאז החרדים יראו שגם פה יש יהדות שהם יכולים להתחבר אליה, ואני רק אזכיר דבר, אנחנו עושים פרויקט מדהים עכשיו, שנקרא תוכנית גבע. אנחנו לוקחים 15 בוגרים מערכת חינוך החרדית, 15 בוגרים מערכת חינוך הממלכתית, מבלים יחד שנה, ואז מתגייסים יחד. גשר בין העולמות.
יפה.
זה, ככה אנחנו בונים את הדור הבא, ואני חושב, אם תלך שתי דורות קדימה, יסתכלו עלינו, יגידו, סבא, סבתא, באמת רבתם על הדברים האלה? באמת רבתם? עזוב, יהודים ישראלים, אתם ביחד, יאללה.
כן, אולי בהמשך לדבר הזה תספר באמת במסגרת החזון שאתה מאמין בו על המועצה הציבורית שאתה שוקד עליה ומנסה להקים אותה ולהרים אותה שתקדם את המטרות האלה.
אנחנו מביאים האנשים המרשימים והחשובים ביותר בחברה הישראלית כדי להדהד את כל המסרים האלה, כי בסופו של דבר הרעיונות של בינה הם לא רעיונות שלי או שלך, הם רעיונות של החברה הישראלית, ונותנים את המסגרת להביע את זהותם במאה הזו, במאה היהודית, ו... אתם תשמעו.
עוד משהו שמסקרן אותי מאוד לשמוע ממך, איפה אתה נמצא ביחס לחזון היהודי והחזון הישראלי, לילות ממלכת כהנים וגוי קדוש, מדינת מופת, להיות אחראים על הגשמה של חזון אחרית הימים וכיוצא בזה. איפה אתה בדבר הזה?
מדינת ישראל תמיד הובילה את העולם, כל פעם שיש רעידת אדמה, לא חשוב איפה, מדינת אויב, לא מדינת אויב, אנחנו תמיד הראשונים שם. כן? עם הסטארט-אפ, זה המהות של היהדות. זאת המהות של היעז. כשאת אומר לי, למה ליל הסדר זה לא יהודי, ולמה זה לא יהודי, ואחרי די יגיד, לא, זה יהודי. אנחנו פשוט, עוד פעם, שקוף, זה חמצן. אתה כל כך יהודי, זה יוצא מכל חור, בכל נגבובית, מהגוף שלך. אין מה לעשות, אם אתה רוצה או לא רוצה.
לא, אבל אני אגיד, תשמע, קודם כל זה נהדר שאנחנו חולקים אחד אל השני, במקום שאנחנו בסופו של דבר שנינו שותפים לאותו רעיון ולאותו... אני חושב שבסופו של דבר, אם חושבים על מה זה יהדות, מה זה היה כל הקרבת הקורבנות בבית המקדש, בעצם זו הייתה פרקטיקה שסייעה לנו לחיות את החיים בצורה יותר מוצלחת, כן? בעצם מה שעשינו, כן, כל הדיני זבחים וכל התארה וכל הדבר הזה, שפאולוס שהעביר את זה לנצרות אמר, בוא נוותר על הכל, מספיק שאתה אוהב את ישו, הסתדרת, כן, לקח את כל העבודה הקשה. יש פה איזושהי עבודה קשה שהיא פרקטיקה. בעצם היהדות אולי היא פרקטיקה. לא קשור לאמונה, לא אמונה. וכשאני מסתכל על, אפרופו הסבא שלי, ועל כל הרעיון הזה שנשמת ישראל היא אחת, שכל אחד ואחד מאיתנו הוא פרטים, אנחנו בסופו של דבר הופכים להיות גוף אחד גדול, שהתפקיד שלו יהיה לשמש ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואני חושב שלהלכה יש משהו לדבר הזה, תפקיד במקום הזה.
אין ספק, 70 פנים לתורה, הלכה זה חלק מהסיפור. תקשיב, אני לא נגד ההלכה החרדית גם.
לא, גם, דרך אגב, אני חילוני.
אני רק רוצה להגיד, כל עוד שהם שותפים, ולא ריבונים עם מונופול, בוא נהיה שותפים ביחד.
אז אני חושב שמאוד חשוב גם כדי שנרגיש את הבעלות על היהדות, וגם כדי שיהיה לנו את
בוא ניטול אחריות, במקום לדבר על
בעלות. ניטול אחריות, קיבלתי. אני חושב שזה לא יכול שלא לעבור דרך ארון הספרים היהודי.
ברור.
ודרך זה שהציבור הדמוקרטי-ליברלי, הוא גם ייכנס
לזה. והוא יגלה שם שהרעיון של זכויות האדם וכולנו שווים...
זה שלנו.
זה בכלל האמריקאי, מאיפה הם לקחו את זה?
זכות שניתנה...
לא. מהבורא, מספר הבריאים, מבראשית, משם זה מתחיל.
לא, ברור, אבל לא, במעמד הר סיני. במעמד הר סיני הם היו שווים בפני אלוהים, חירות ושוויון הגיע מהמקום הזה.
זה רק ליהודים, שכל אחד בעולם שווה, תפתח ספר בראשית, והדבר הכי מעניין, אתה יודע, הספר הכי נקרא בעולם זה התנך. כן? הכי נמכר בעולם זה התנך.
ברור.
הספר המתורגם ביותר בעולם...
זה התנך.
לא, המתורגם ביותר בעולם זה מסמך לזכויות, לאמנה לזכויות האדם של האום. ושמה לקחו את הבורא, שמהצהרת של האמריקאים, הצהרת העצמאות של האמריקאים, של החוקה, כן? שבאה מבראשית, והחליפו את זה עם כבוד סגולי. דיגנטי החליף את הבורא, אבל הבסיס של הדיגנטי היה הבורא, הבסיס של הבורא היה ספר בראשית. אז גם אם אתה רוצה או לא רוצה,
זה מדהים.
זה בא
לא, זה מדהים, כי בעצם מה זה אומר? זה אומר שהחלוקה בין יהודית לדמוקרטית היא לא נכונה. זה בין יהודית / הלכה לבין יהודית שהיא בעצם...
כל החלוקה הזאת זה חלוקה לא... בוא, המילה דמוקרטית לא מופיע במגילת העצמאות, כי בן גוריון אמר, יש לי ברוח נביאי ישראל את כל... יש את השפה של ישראל העתיקה ושפה של יוון העתיקה, למה אני אקח מהגויים? יש לי את זה אצלי.
חד משמעית.
ולכן תפסיק...
חד משמעית.
זה בא... זה עוד פעם, אני מאוד מעריך את אהרון ברק, אבל הרעיון של לחלק אותם כדבר משפטי, עושה שכל כדבר חברתי בתוך העם היהודי, לא עובד. היהודים לא יודעים איך לא להיות דמוקרטים. גם כשהרבנים שלטו לבד, גם שזה היה דמוקרטי, כולם מכירים את הסיפור של
לא, אבל הדמוקרטיה, כל הדמוקרט, מה שאתה אומר בעצם, שאומרים בין יהודית לדמוקרטי, דמוקרטי הוא התרומה של היהדות לעולם. אז זה בעצם בין יהודי ככה לבין יהודי ככה.
היוונים גנבו את זה מי. טוב, חביבי.
טוב, תודה רבה, טרי. תענוג להיות במחלוקות לשם שמיים. זה כיף גדול יותר מאשר כן ביבי, לא ביבי.
מי זה?
כן ביבי.
זה של ההמבורגרים, נכון?
זה מה?
ביבי, זה ההמבורגרים. דווקא רעב עכשיו.
כן, אז אני באמת מאחל לך בהצלחה עם הספר, בהצלחה. אני מקווה שבאמת הספר ייקרא הרבה כדי לחולל את הזהות של היהודי החדש שכולנו
שותפים בעצור שלנו. לא היהודי החדש, אנחנו המשך של הסיפור היהודי. אנחנו לא חדשים.
המעוצב, הזהות ה...
היהודי הישראלי.
יא!
תודה.
שלוש שנים כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. הפודקאסטים של 103 FM.